חי תמיד איתי כל חי.
כבר 25 שנה כל חי תמיד איתי. שטח כלכלי עם צבי טסלר.
עוד 5 דקות אתם על שטח כלכלי, התוכנית שעושה לכם מדי שבוע סדר בכל מה שקשור לכלכלה, לצרכנות וכל מה שקשור לחברה ולכיס של כולנו. עורך אותנו אייל ראובן, המפיק הוא שלמה פולק, שימי ברוורמן על ההפקה. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. ופותחים כרגיל בכותרות. שלום חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג.
שלום וערב טוב.
תשמע, ניסים קורה פה, הגרעון מתכווץ.
כן, לא להאמין, אה?
מה, איך זה קורה? תסביר לי.
בסוף ניתן את הקרדיט לממשלה הזאת.
לא, אם מגיע להם, מגיע, אבל תגיד לי את האמת, אם מגיע להם או לא, זה שלהם?
לא, זה לא שלהם מסיבה נורא פשוטה. הכלכלה במשק כולו הוא פיל גדול מאוד, עד שהוא זז לוקח לו זמן. זאת אומרת, הזמן התגובה שלו הוא איטי. אנחנו היום רואים למעשה את השלכות לממשלות הקודמות. אם הם לא יערסו את זה, אז יכול להיות שבסוף גם הקרדיט יהיה להם, אבל הם בהחלט יכולים להנות מהתוצאות האלה, וליברמן אתמול שהתגאה בגרעון נמוך, שאגב, אני חושב שהוא הגרעון הכי נמוך בעולם, ואני לא חושב שיש עוד מדינה עם גרעון כזה נמוך.
וכל זאת, איך מסבירים, אבל שנייה רגע לפני שהליברמן פחות מרתק אותי מה הוא אומר, אבל איך מסבירים את המציאות הזאת חוץ מזה שעיני השם אלוקי, תמיד עיני השם אלוקיך במראשית השנה ועד אחרית שנה, ארץ ישראל, בכל זאת, איך הקלפים מסתדרים?
נתחיל בזה כמובן שאין הסבר אחר חוץ מההסבר הזה, אבל במענה לשאלתך, כאילו, בעיניים הטבעיות הגשמיות, מה שקורה זה שיש רצף של, אני חושב, 4 חודשים רצופים שבהן ההכנסות הרבה יותר גבוהות מהצפוי.
כי? כי הכניסו יותר, יד יותר עמוק לכיס שלנו?
לא, 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 לא בכך, בגלל שהמשק פשוט פעיל הרבה יותר חזק. בעיקר הנושא הזה, הקקר, שהיום מניע את המשק, שזה ענף ההייטק. יש המון המון עסקאות והמון המון אקזיטים, גם אם אתה לא שומע על כולם בתקשורת, כי בסך הכל מדובר ב-100 מיליון דולר, ולא בסכומי עתק כמו שהורגלנו 15 מיליארד וכן הלאה, אז במיסים האלה,
ובעוד גם זה מכניס כל האקזיטים הללו. טוב, אז הגירעון מתכווץ.
תראה, לפני שאנחנו נעבור לנושא הבא, אני רוצה לומר, לא רק שהגירעון מתכווץ, התוצר של ישראל, התוצר לנפש, הוא מטורף, זה עבר את גרמניה, זו הכלכלה הכי חזקה באירופה. אנחנו, הגרמנים, עם 51 אלף דולר לנפש, ואצלנו 54 אלף דולר לנפש. הבריטים עם 49 אלף דולר לנפש, הצרפתים 44 אלף דולר לנפש. המדינה הקטנה הזאת, עם תוצר לנפש כזה גבוה, ועם יחס חוב תוצר שממש אפשר להתגאות בו, כי אין כמעט מדינות בעולם במדינות מפותחות עם כזה יחס חוב תוצר, אז ברוך השם, בוא נקווה שזה יישאר ככה.
אז בואו נקווה ונתפעל שזה יהיה אפילו עוד יותר טוב, אפשר. אבל בואו רגע נדבר על מה שקורה בבורסות. אמנם אני מסתכל ככה על מה שקורה בארצות הברית, נפתח בככה במגמה של עלייה עם מספרים ירוקים, אבל בימים האחרונים אנחנו רואים ממש צניחה של מניות הטכנולוגיה. מה קרה?
זה מאוד מעניין, נכון, יש גם איזשהו תיקון קטן, השאלה כמה זמן וכמה הוא יחזיק, והאם הוא יתקן את כל הירידות מטורפות, בתוך 3 ימים הנסדק צונח ב10%, זה משהו שאני חושב שזה אירוע שאפשר לקרוא לו אפילו היסטורי. מה קרה? מה שקרה זה שעם העלאת הריבית, הרבה מאוד משקיעים פשוט החליטו להמר על הדולר עצמו, על המטבע עצמו. וזה גם מסביר למה אצלנו לראשונה חצה את מזה, אני לא זוכר כמה זמן, אני חושב שנה, יותר משנה, הוא חצה את קו ה-3.45 היום, כן. ובמגמת עלייה, ויכול להיות שאנחנו נראה אותו גם מצליח לשבור תקרת הפכוכית של 3.5.
אנחנו כבר קרובים לשם, כן.
אנחנו בהחלט קרובים לשם. אנחנו יודעים שהפדרל רזרב, הבנק המרכזי של ארצות הברית, כבר הודיע שהוא יעלה את הריבית פעמים נוספות. זאת אומרת, יש כבר ציפייה לעלות ריבית נוספות, וכך אנחנו נראה נדידה של כסף ממקומות כמו הקריפטו למשל, המטבעות כמו הביטקוין שצנח. אנחנו נראה נדידה של כסף מהמניות, אנחנו נראה נדידה של כסף לכיוון כנראה של המטבע. כנראה שהציבור חושב שהוא יותר אמין ויותר חזק מדברים אחרים.
ונראה עוד עליית ריבית בארץ, אז אולי גם לשקל, אבל אגב, שאלת ממתי, אז בדקתי תוך כדי, יוני 2020, כמעט שנתיים מאז שהדולר היה, וגם אז זה לא היה להרבה זמן ברמות האלה, כך שזה באמת מגמה של התחזקות מאוד מאוד חזקה, שהתחילה רק בחצי שנה האחרונה, מ-3.09 לרמות שהם נסחרים. היום 3.46. נספיק עוד במילה, מה קורה בנמלים?
זה משהו מאוד מאוד מעניין. משרד האוצר הוציא את נמל חיפה למכרז, כדי ליצור תחרות בשוק הנמלים. יש לנו כבר שני נמלים פרטיים, אחד באשדוד ואחד בחיפה, ויש את נמל חיפה הוותיק רוצים להוציא למכרז. יש כמה קבוצות שניגשו להתמודד עליו. אחת הקבוצות היא קבוצה שמספנות ישראל מובילה יחד עם שתי חברות זרות, חברות גדולות מאוד, יורוגייט וקונצ'יפ, שחברות הנקיות בתחום הזה של הספנות והמסחר. מה שקרה זה שהן הודיעו שהן פורשות. אז עד סוף השבוע הזה צריך להגיש את ההצעות, והן הודיעו שהן לא
מוכנות
במכרז. אז זהו, אז תראה, הרבה תשובות אין. כאילו, התשובה היחידה זה שרואים איך מתנהל כוח העבודה של הנמלים. ומבינים שזה סוג של סכנה גדולה מאוד, שאף אחד לא יבטח אותה מפניה. והשאלה אם כדאי להם להיכנס לזה או לא. אני לא יודע, אולי המצב הגיאופוליטי שהשתנה, אולי החשש מפני מיתון שמזדחל.
זאת, מי שציפה ליותר תחרות בנמלים, שאולי קצת יקצר שם את הפקקים, זה כנראה לא יהיה בקרוב. חיים גיל, פרשן כלכלי ואסטרטג, תודה רבה לך.
לילה טוב, ערב טוב.
ערב טוב. שלום לאורחת המרכזית שלנו, חברת הכנסת יעל רון בן משה, כחול לבן. חברת הכנסת רון בן משה, יעל רון בן משה, שומעת אותנו? אנחנו מנסים לדבר עם חברת הכנסת יעל רון בן משה, חברת ועדת הכספים, יש הרבה מאוד נושאים שאנחנו נרצה ללבן איתה. שומעת אותנו חברת הכנסת? לא, אז אנחנו תכף נצא להפסקה קצרה, ואז נדבר עם חברת הכנסת יעל רון בן משה.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר. כל הדרכים מובילות לרשב"י. השנה, ההגעה להילולת הרשב"י מותנית ברכישת כרטיס נסיעה מראש, המאפשר לשהות בהר מירון למשך 4 שעות בלבד. לרשותכם 3 סוגי כרטיסים. כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית ממוקדי היציאה. כרטיס למגיעים ברכב פרטי, המשלב עלייה להר בשאטל מחניון הרכבים הפרטיים מליפלת. וכרטיס ייעודי לאוטובוס פרטי, המשלב נסיעה מחניון האוטובוסים הפרטיים כחל. רכישת הכרטיסים באתרים, טיק-צ'אק, גלת טיקט ובעמדות נדרים פלוס או קהילות ברחבי הארץ. פרטים נוספים במרכז המידע לתחבורה ציבורית, כוכבית 8787, ובקו המידע של הילולה, 03-509-8000. מגישים, המשרד לשירותי דת, משרד התחבורה והמרכז הארצי למקומות קדושים. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. קורס משפיעי אמונה בהנחיית אליהו שירי ומיטב הרבנים בתחום. 0-722-722-777 0-722-722-777.
השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
היי, כאן אלעד שבר. אתם ואני נפגשים בכל יום במקבצי הפרסומות, הפרומואים והתוכניות השונות. הקול שלי ושל קריינים מעולים נוספים מלווה אתכם כמעט בכל מקום שתלכו. ועכשיו, יש לכם את ההזדמנות ללמוד את רזי המקצוע ולהפוך להיות קריינים מקצועיים בעצמכם. בואו לפגוש אותי בכנס היוקרתי הראשון של התוכנית להכשרת קריינים לציבור החרדי בבית ציוני אמריקה, ולקבל את כל הכלים והפרטים הדרושים לכם כדי להתחיל להרוויח כסף מהקול שלכם. שלחו כעת הודעה ל-058-666-5050 והבטיחו את מקומכם בכנס.
אני בוחרת במה שטוב לי. אגף מיון חדש ומפואר. 12 חדרי לידה חדשים ומפנקים, פגיה ענקית, ממוגנת ומאובזרת במכשור הרפואי המתקדם ביותר. אני בוחרת לניאדו. אני כבר בחרתי במה שטוב לי. עכשיו תורך. הרשמי עכשיו ללידה בלניאדו. 09-860-9500 09-860-9500.
שלום חברים, כאן אליהו שירי. אני מזמין אתכם להתעניין בקורס משפיעי אמונה. 13 מפגשים פנים אל פנים בהפרדה מלאה, בהנחייתי ובשילוב מיטב הרבנים בתחום.
לפרטים חייגו 0-722-722-777 0-722-722-777.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
דברי הצדיק רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, על בעל הבטחת שוט אשר בנחל, המוארוש הצדיק מיבנאל.
הרמש"ש שבגיל 100, בדבריו עמוקים מהעומק הרגיל, ואין דבריו סתם, עד חודר ועומק הלב. פעם אחת שמות הרב משש, נמס על ידו. הרמש"ש חיבר מאנשים ספרים.
להשתתפות באשר בנחל התקשרו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
שלום, כאן יצחק פנגר. אם אתם אוהבים לתת משלכם, לכוון, לייעץ, להעניק ולהשפיע, מקומכם איתנו. אתם מוזמנים לקבל את כל סודות המקצוע לייעוד זוגי בקורס להכשרת יועצים זוגיים. תוך זמן קצר תצליחו להפוך לאנשי מקצוע מבוקשים בתחום ולהתפרנס בכבוד.
הקורס מתחיל בימים הקרובים. לפרטים נוספים שלחו הודעת וואטסאפ ל-0733-100-290 או חייגו כוכבית 6163, כוכבית 6163, ומהרו להבטיח את מקומכם.
חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל מייפל גן אירועים.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש. שמוטקין 8, ראשון לציון.
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
מונה 10 דקות אחרי השעה 5, אתם על שטח כלכלי, אומרים שלום לאורחת המרכזית שלנו בתוכנית, חברת הכנסת יעל רון בן משה מכחול לבן.
שלום רב.
שלום וברכה, חברת ועדת הכספים וועדות נוספות. מיד נדבר, מיד נדבר על, על היום הזה שארגנת בכנסת של, של הקשור לגליל, אבל עוד לפני כן, אני רוצה לדבר איתך על העודף התקציבי. מתחילת שנת 2022, אנחנו מדברים על 32 מיליארד שקל, מעבר למה שהממשלה חשבה שהיא תקבל ביחס להוצאות שלה. וגם בחודש אפריל, 8 מיליארד שקל עודף. ואיפה אנחנו בכל הסיפור הזה?
תגדיר מי זה אנחנו. אני יכולה
האזרחים.
להגיד מי זה בעיניי אנחנו.
האזרחים? מי שאת רוצה. העניים לא קיבלו, הבטיחו להם הבטחת הכנסה. ההורים העובדים הבטיחו להם נקודות זכות, לא קיבלו. בעצם אף אחד לא קיבל כלום, האזרחים משלמים יותר על, על כל ההוצאות שלהם, ובסוף הקופה מתמלאת, וזה יופי, זה הכיס של האוצר, זה הכיס שלנו האזרחים, אבל לא הגיע הזמן לתת איזה שהם הקלות לאזרחים?
אני חושבת שזה סימן מאוד מאוד חיובי שהכיס של האוצר מתמלא. אני מברכת על זה שהממשלה הזו מובילה תקציב אחראי ושקול ומאפשרת למשק הישראלי להתאושש מהקורונה. רק אתמול הצלחנו להעביר במליאה את החוק לסיוע לעצמאים שנפגעו מגל הקורונה האחרון, מהאומיקרון. אני מקווה שיהיו בשורות כלכליות נוספות בקרוב, זה בהחלט אחד היעדים שלנו. היום בבוקר התפרסם מסמך של הממ"מ שאני ביקשתי ממרכז המידע והמחקר של הכנסת בנושא הפגיעה בעסקי התיירות בגליל, ואני בהחלט חושבת שחלק גדול מהכספים שהצלחנו בניהול האחראי לשמור בקופת המדינה צריכים לחזור בחזרה לאזרחים, גם אלה שנפגעו מהקורונה וגם קבוצות אחרות שזקוקות לסיוע. לדוגמה, העלאת קצבת הזקנה זה אחד היעדים שלנו. לדוגמה, השקעות משמעותיות בנגב וגם בגליל החל מתקציב המדינה לשנת 2023. אני חושבת שזה בסך הכל בשורה טובה שיש עודפים תקציביים. חלילה, אם היינו עומדים בפני גל קורונה נוסף, לא בטוח שהיינו במצב הזה. אני חושבת שצריך לברך את המדיניות השקולה והאחראית הזו.
מדיניות שקולה ואחראית זה יופי, אבל השאלה, כל ההבטחות האלה, שלכם, של הממשלה, בסופו של דבר מתנפצות אל קרקע המציאות, כי אתם לא מצליחים בגלל המציאות הפוליטית להעביר שום הצעת חוק כמעט
בחודשים האחרונים. לא, זה ממש לא נכון. גם אם תגיד את זה 10 פעמים בשעה, זה לא נכון. אנחנו מעבירים כל הזמן חקיקה, כולל החקיקה של נקודות הטבה בנקודות...
מתי פעם אחרונה שהצלחתם להעביר חוק בקריאה שנייה ושלישית?
אני מאמינה שזה יהיה או היום, או אם לא היום, אז ביום שני, אבל אנחנו מעבירים חוקים כל הזמן, אני בטוחה שאנחנו נמצא את האופוזיציה מתיישרת איתנו בנושא ממדים ללימודים, חוק שכבר עבר בקריאה ראשונה, ואני מקווה שעד יום שני הוא יעבור בקריאה השנייה ושלישית. זה פשוט דיסאינפורמציה לספר לציבור שלא מעבירים חוקים.
אז אני אשמח... כל תקציב המדינה... אז את פה בדיוק בשביל לדבר על זה. כי לפי מה שאני יודע, בחודשים האחרונים לא הצלחתם, לפני הפגרה לא הצלחתם להעביר הצעות חוק. אבל אני אשמח, השאלה, יכול להיות שאת יודעת דברים שאני לא יודע, למשל, על תמיכה של המשותפת בצעדים, שיאפשרו את הרוב לקואליציה?
אז ראשית אני רוצה רק לתקן את הדיסאינפורמציה. עד היציאה לפגרה, העברנו שורה של חוקים כלכליים מאוד מאוד משמעותיים לאזרחים, שמתחילים להרגיש את הדבר בכיס. זה לא איזה משהו שנשאר בירושלים. לגבי השאלה לגבי העתיד, אנחנו נעשה את כל המאמצים כדי שמדינת ישראל לא תיכנס לסחרור פוליטי נוסף מעבר למה שהיא חובה כבר עכשיו ולמה שהיה פה בשנים הקודמות. אני לא יכולה לדבר כמובן בשם המשותפת, אני יכולה להגיד שאני מניחה שכמו בהצבעת אי אמון אתמול, אנחנו נמצא שיתופי פעולה כאלה ואחרים לטובת מדינת ישראל ועם ישראל.
את לא צריכה לדבר בשם, הם אומרים שהם כן משתפים פעולה, הם יש שיחות ביניהם לביניכם, על שיתופי
פעולה. אני לא מכירה שיחות, אני מסתכלת על הדברים בפועל. אתמול המשותפת לא הצביעה בעד אי אמון שיביא את נתניהו ובן גביר לנקודת התחלה יותר טובה, היא הצביעה איתנו. עכשיו, מה עומד מאחורי זה? אני לא נמצאת בדיונים האלה. אני מניחה שבעיקר חוסר הרצון שלהם לראות את נתניהו ובן גביר בקדמת
הענק. ואת מאמינה שהדיונים האלה צריכים להיות שקופים לציבור, על הסכמות כאלה ככל שישנן?
אני בכלל דוגלת בשקיפות לציבור, אבל פוליטיקה כמו בפוליטיקה, בסוף חברי הרשימה המשותפת הם נבחרי ציבור, הם עושים החלטות פוליטיות, הם חושבים שהממשלה הזו עדיפה על אלטרנטיבות אחרות, וזה מה שהם הצביעו אתמול, באי אמון, לא צריך פה לחפש דברים שלא
בימים. והזכרת את התקציב, לדעתך יעבור התקציב בעצם, תקציב 2023, למרות חוסר הרוב כרגע?
אני מאוד מקווה שהתקציב יעבור, כי זה הדבר הנכון למדינת ישראל. ראינו מה קרה פה בשנים שלא היה תקציב, איך האזרחים חוו את זה בכיסם, בחשבון הבנק שלהם, בניהול המשק המשפחתי. אני חושבת שזה ערך שיהיה תקציב למדינה, אנחנו נעשה כל מאמץ שתקציב המדינה לשנת 2023 יעבור.
טוב, בכל זאת על יום הגליל בכנסת, חברת הכנסת ענבר בזק דיברה בדמעות, תיארה בעצם איך הפערים האלה בין הפריפריה למרכז עולים בחיי האדם, ואת יזמת את יום הגליל, יש בשורות בעניין הזה?
ראשית אני מודה לשיתוף של חברת הכנסת ענבר בזק היום בוועדת בריאות. אני חושבת שזה היה שיתוף חשוב ומשמעותי. ביום הגליל בעצם קיימנו דיונים רבים בוועדות הכנסת, גם באתגרים, אבל גם בהזדמנויות שיש בגליל. הקמת אוניברסיטה בגליל, הקמה של מנועי תמיכה חדשים נוספים, לדוגמה שדה תעופה לטיסות לאירופה, זה משהו שמדינת ישראל צריכה, זה משהו שהכלכלה הישראלית צריכה, זה משהו שתושבי הגליל צריכים, רכבת לקריית שמונה, שיפור משמעותי בשירותי הבריאות, וכן, בסופו של היום השקנו את שדולת הגליל בכנסת, בהשתתפות חברי כנסת רבים, ובעיקר שרי ממשלה רבים שהצהירו, אנחנו שמים לקראת התקציב הקרוב את הגליל בראש סדר העדיפויות שלנו, ועכשיו העבודה שלי ושל חברי הכנסת הנוספים, וגם של הנציגים מהשלטון המקומי, ואני אשמח גם למעורבות של התקשורת, לעקוב אחרי הדבר הזה.
אנחנו נמשיך ונעקוב.
האם אתם בתקציב המדינה?
בהחלט, אנחנו נמשיך ונעקוב ונראה את זה, האם זה מגיע בסופו של דבר גם באופן אופרטיבי. חברת הכנסת יעל רון בן משה, כחול לבן, תודה.
תודה רבה לך, תודה.
עוברים לנושא הבא, אומרים שלום ליואב סופר. ערב טוב. יואב שומע אותנו? יועץ למשנה לנגיד, הוא מנהל פרויקט השקל הדיגיטלי בבנק ישראל, מיד נשמע אותו בעקבות הפרסום של בנק ישראל על ההתייחסויות אותם קיבל מהציבור, בתגובה לכל הקורא בעניין הנפקת שקל דיגיטלי. שקל דיגיטלי הולך להיכנס לחיינו, לא בעתיד הקרוב, אבל בכל זאת בנק ישראל מקדם את זה, נסה להבין מה זה השקל הדיגיטלי, למה צריך, והאם הוא לא ישאיר את מי שמאותגר טכנולוגית או נמנע משימוש בטכנולוגיה מאחור. כל זה ננסה לברר מיד עם יואב סופר, יועץ המשנה לנגיד, הוא מנהל פרויקט השקל הדיגיטלי בבנק ישראל. אנחנו מיד הייתה לו לקו. יואב, שומע אותנו? אני עוד לא שומע את יואב סופר. יואב?
ערב טוב, אני שומע אתכם.
עכשיו אני שומע אותך, אז יופי. אז מה זה בעצם השקל הדיגיטלי?
שקל דיגיטלי זה בעצם איזשהו קונספט חדשני של כסף שלמעשה עוד לא קיים כמעט בשום מקום בעולם. מדובר בעצם על אמצעי שיאפשר לציבור להחזיק כסף של הבנק המרכזי, זאת אומרת כמו כסף המזומן שכולנו מכירים, אבל באיזושהי צורה בפורמט דיגיטלי.
מה ההבדל בין זה למשל לביט ופייבוקס ואחרים שיש היום שמאפשרים לשלם באופן דיגיטלי דרך הטלפון?
שאלה מצוינת, אז באמת יש לנו לציבור יש הרבה מאוד אמצעי תשלום שעומדים לרשותנו, חשבון בנק, אפליקציה תשלום, כרטיסי אשראי וכולי, וכולם באמת בצורה דיגיטלית, וכולם בעצם מהווים התחייבות של בנק מסחרי כלפינו. כן, שזו כמובן התחייבות חזקה וטובה, ואנחנו בבנק ישראל דואגים שזו תהיה התחייבות חזקה וטובה, אבל שקל דיגיטלי בעצם נהנה מהביטחון והאמינות שיש בעצם לכסף של הבנק המרכזי, כסף של הריבון. זה הבדל אחד.
כי מה, כי אתם מרגישים שאנשים לא סומכים על האפליקציות ורוצים משהו יותר מהימן?
בכלל לא, בכלל לא. אנשים סומכים על האפליקציות, השימוש בהם הולך וגדל, ואנשים סומכים על הכסף של הבנקים המסחרים בישראל, וחלק מהתפקיד שלנו לוודא שכך היה וכך ימשיך להיות, אבל בעצם בבסיס של הביטחון של הציבור בכסף של הבנק, של הבנקים המסחרים, עומדת הידיעה שהם יכולים בכל רגע להמיר אותו לכסף של הבנק המרכזי. וככל שהכלכלה הולכת ונהיית יותר ויותר דיגיטלית, ויותר ויותר מהשימושים שאנחנו עושים בכסף הם שימושים דיגיטליים, אז צריך לאפשר אולי גם לציבור איזושהי אפשרות לעשות שימוש בקרקל, כסף של הבנק המרכזי, גם במרחב הדיגיטלי.
במקום הכסף המזומן, במקום השטרות והמטבעות.
לצידו של הכסף המזומן, מי שירצה להמשיך לעשות שימוש במזומן, יוכל להמשיך לעשות את זה, אין לנו שום כוונה להפסיק להנפיק את המזומן, ולצידם של אמצעי תשלום שהזכרת קודם, כאלטרנטיבה נוספת בעצם לכסף שאנחנו מכירים. בנוסף, השקל הדיגיטלי גם יכולים להיות לו כמה יתרונות על פני מה שאנחנו מכירים היום. קודם כל, אתה דיברת בפתיח על אותם אנשים שאולי אין להם את האוריינות הדיגיטלית כדי לעשות שימוש באפליקציות. אז למשל, אנחנו מנסים לחשוב איך אפשר לצוות את השקל הדיגיטלי ככה שכל אחד או כמעט כל אחד יוכל לעשות בו שימוש, גם אם הוא למשל לא יודע או לא מחזיק בטלפון חכם.
איך מה זה יעבוד, נגיד כמו כרטיס רב-קו כזה?
למשל באמצעות איזשהו כרטיס שהוא יותר אינטואיטיבי, כן, שאפשר לראות עליו נגיד את הסכום ואת כמה שאתה משלם, וזהו, בלי כל מיני דברים שנמצאים מסביב, וגם אנחנו וגם בנקים מרכזיים אחרים בעולם בוחנים אפשרויות כאלו. ומצד שני, השקל הדיגיטלי גם יכול לאפשר לנו כל מיני שימושים טכנולוגיים יותר מתקדמים מאלה שקיימים בכסף היום. כמו למשל עסקאות חכמות שבהם אתה מתנה את ביצוע התשלום רק בהינתן תנאים מסוימים. כן, למשל, אם תחשוב את זה, היום כשאנחנו מזמינים חבילה, למשל, אז אנחנו משלמים בראש, בין אם היא מגיעה ובין אם היא לא מגיעה. כן, ואפשר, יכולים להיות למשל יישומים חכמים שאיזשהו שבב GPS מוצמד לחבילה, והוא מתניע את פעולת התשלום רק אם החבילה הגיעה למקום מסוים או משהו כזה. זה רק דוגמה, יכולות להיות כמובן המון דוגמאות.
אני רוצה רגע ללכת איתך רגע צעד קדימה. נניח וזה עובר וקיבלתם את כל, הקשבתם לציבור ורצתם קדימה, אז מה, אז אני בעל חנות, עד עכשיו הייתי לוקח אשראי ומזומן, עכשיו הכריחו אותי שהאשראי זה לא מספיק, אני צריך לשים את אותו שבב שמאפשר זיהוי דיגיטלי, עוד עלות לעסקים, עכשיו אתה אומר, לא, אתה תהיה חייב להחזיק עוד עלות, כדי משהו שיקלוט את הכסף הדיגיטלי, את אותו שקל דיגיטלי, זה לא יכביד על העסקים?
אז חלק מהאתגר הוא באמת בדיוק איך לא לעשות את זה ככה שזה לא יכביד כמו שאמרת. למשל, באפשרות אחת היא שבעצם אותם טכנולוגיות שמאפשרות לקבל היום את אמצעי התשלום הקיימים יתמכו גם בשקל הדיגיטלי. אפשרות אחרת היא שאולי זה יהיה כל כך טריוויאלי, זאת אומרת, בסוף לכל חנות יש סמארטפון או משהו כזה, אבל זה בהחלט אחד האתגרים. ברור לנו שאם זה יהיה נטל, בין אם על החנויות ובין אם על הציבור, אז אף אחד לא רוצה להשתמש בזה, מה גם שכמו שאמרנו קודם, יש לנו בסך הכל אמצעי תשלום מתקדמים.
שאלה שלי לסיום, אולי במקום לייצר עוד כלי, לאפשר יותר תחרות בכלים הקיימים, שאתה מצליח, למשל, שמי שיש לו ביט יוכל להעביר לפייבוקס וכדומה, שיהיה יותר תחרות בין אמצעי התשלום, ואז אתה יודע, השוק יעשה את שלו.
אני אענה לך בשאלה, למה במקום ולא בנוסף? אנחנו גם פועלים להגביר את התחרות באמצעי התשלום הקיימים, וגם חושבים על האפשרות להשיק שקל דיגיטלי, כמשהו שבין השאר גם יגביר את התחרות בנוסף.
אז אתה אומר, גם זה מה? זה משהו שהוא חודשים, שבועות, שנים?
זה לא שבועות, וזה לא חודשים, ויש בנקים מרכזיים בעולם שחושבים על הנושא כבר שנים. אנחנו לא נקבנו בטווח זמן, אבל אם למשל לצטט את הבנק המרכזי של אנגליה, אז הוא דיבר על משהו שיכול להיות זמין בטווח של נגיד עוד 5 שנים מהיום או משהו כזה. הכל יכול להיות, ואנחנו לא נקבנו בטווח זמן, אבל זה לא עניין.
אתה מדבר על השקל הדיגיטלי, אני שואל לגבי העברת כספים בין אפליקציות?
האמת שזה משהו שאני לא עוסק בו במישרין, אבל אני יודע שבנק ישראל בוחן גם את הנושא הזה.
בוחן. טוב, כל הכלים עלינו ביחד חשובים לטובת כולנו. יואב סופר, יועץ למשנה לנגיד, מנהל פרויקט השקל הדיגיטלי בבנק ישראל, תודה.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב. תשמעו, אני לא יודע מתי יצא לכם לאחרונה להיות באשדוד או בחיפה, אבל אם אתם מגיעים בערב, תעמדו בנקודה שבה אפשר לראות את הים, את הנמל, ותראו פשוט מראה מדהים. עשרות, עשרות, עשרות של אוניות עומדות, כמו איזה חניון ענק בלב ים, עומדות עשרות, עשרות אוניות, פשוט מחכות, הן לא עושות כלום, הן רק מחכות. אנחנו מדברים על היקף מטורף, על מאות ואלפי אוניות שמחכות שם, וכל יום כזה עולה לא מעט כסף. בואו נגיד שלום לאיתי רון.
בוקר טוב.
ערב טוב אצלנו. כן. יושב ראש איגוד יבואני התבואות. כן. תשמע, אני רק השבוע הייתי באשדוד וראיתי את זה, וזה פשוט מראה סוריאליסטי. כמה עולה כל יום כזה שהאונייה פשוט עומדת שם ומחכה?
זה נכון להיום, סתם שתדע, יש 86 אוניות מחוץ לנמל, זה שיא חדש, אבל להערכתי השיא הזה עוד, אנחנו עוד נשבור אותו עוד כמה וכמה פעמים. כל אונייה עולה בהתאם לגודל שלה, אוניות גדולות עולות יותר, אוניות קטנות עולות פחות, אבל סדר גודל הוא בין 10,000 ל-40 אלף דולר לכל יום. זה המתמטיקה.
לכל יום?
לכל יום.
עכשיו, כמה זמן אונייה כזו מחכה?
זה שאלה שקשה לענות עליה, אבל אני
כי ראיתי למשל איזה אוניית בת הסקי, נראה לי קוראים לה.
אני אתן לך נתונים רשמיים.
42 ימים?
רגע, אני אתן לך נתונים רשמיים.
אוקיי.
לפי נתונים שמפרסמת רשות הספנות, אוקיי? שזה הגורם הרגולטור של הענף שלנו. בשנת 2011, אונייה שהתה בממוצע, אונייה צובה, אנחנו עוסקים בהטבעות מגיעות בצובר, הן פשוט נשפחות לבטן האונייה ונשאבות או נאספות מתוכה. בשנת 2011 אונייה שעתה בממוצע 104 שעות בנמל אשדוד, ב-2021 זה עלה ל-570, זאת אומרת יותר מפי 5.
570
זה ממוצע שעות. שנתי. זה ממוצע שנתי, תחלק ב-24.
זה 24 ימים. בממוצע? 24 ימים בממוצע? שכל יום כזה עולה בערך 20 אלף דולר?
כן, בדיוק ככה.
זאת אומרת, כמעט חצי מיליון דולר אונייה כזו משלמת?
רגע, רגע, לא, לא. לא, הרבה יותר. יש עכשיו אונייה באשדוד, שתי אוניות שהגיעו במרץ, עוד לא פרקו, זה יהיה בערך בין חצי מיליון לשני מיליון דולר לכל אונייה. הקטנה תעלה חצי מיליון, הגדולה תעלה שני מיליון דולר.
יאי, זה מטורף. תסביר לי רגע אחד, מי משלם את זה?
משרד האוצר מעריך את הנזק בסדר גודל של, אם אני זוכר נכון, קרוב ל-20 מיליון שקל בכל יום. אבל אני חושב שהמספרים...
ומי משלם את כל זה?
ברור לך מי, נכון?
בכל זאת, בואו נאכיל בכפית. לא, בסוף, אנחנו תראה, אנחנו בוכים על יוקר המחיה, ושהכל נורא יקר לנו, ובסוף אנחנו מאשימים את ה...
אני אומר לך את זה מאוד בפשטות. היבואן צריך להחליט אם הוא משלם 2 מיליון דולר לקולוניה, או מיליון דולר לקולוניה, ואז הוא פושט את הרגל, או שהוא מתמחר את זה.
ואגב, יש כאלה שאומרים, אני לא רוצה לבוא לישראל, כי זה התור, או שמבחינתו לא אכפת לו, כי הוא מגלגל את זה הלאה.
רגע, רגע, תראה, אנחנו מבונים ישראלים, אני יושב בישראל, אני חי בישראל, הלקוחות שלי ישראלים, אני הייתי בצבא והילדים ש... כאילו, אני פה, אני ציוני, אני בישראל, אין לי לאן ללכת, לא יקחו, אני לא רוצה לשום מקום. אני לא יכול לפרוק את זה בקפריסין, אוקיי? אני לא חברה שעוסקת ב... אני לא מוכר בקפריסין, אני יושב בישראל.
נכון.
יש לי, אין לי מה לעשות, אני חייב לפרוק את זה או בחיפה או באשדוד.
אגב, ראיתי בחזה עוד יותר הזוי של אוניות שפורקות בחיפה, מעלות את הכל המסעיות שנוסעות את כל הדרך מחיפה עד אשדוד.
ברור, ברור, זה מה שקורה היום.
ולמה, אז, וואו. ויש איזשהו משהו בקצה...
אני אסביר לך קצת יותר בפירוט. בחיפה יש מתקן יהודי שקוראים לו דגון. שהוא בנוי, אנחנו עוסקים בתבועות. התבועות, נלך עוד צעד אחד אחורה לרגע אחד, תבועות משמשות למאכל בני אדם, או בעלי חיים, משק החי. זאת אומרת, כל פעם שאתה אוכל בשר עוף, או בשר בקר, או שאתה שותה חלב, או ביצים, או לא משנה מה אתה אוכל או שותם, כל המוצרים משק החי, בעלי החיים עצמם קיבלו תערובת שמורכבת בעיקר מתבועות. זאת אומרת, הפרה מקבלת
חיטה וטירה וסורה. ובסופו של דבר כל זה מגיע מחול.
הרוב המוחלט, כן, הרוב המוחלט.
אגב, טוב, בחצי משפט, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה הרי פגעה מאוד ביבוא של תבואות.
קטסטרופה.
מתי נרגיש את זה?
היום.
אנחנו לא מרגישים את זה?
אתה לא יודע אם אתה שמת לב, המחירים של הלחם עלו ושל הביצים עלו, ואתה תראה את זה בעלייה נוספת.
אז זהו, הלחם, אני מניח שהלא מפוקח, הביצים מפוקחות, אבל אתה אומר, אנחנו נרגיש את זה בהמשך.
אני אומר את זה מאוד בפשוט. המחירים העולמיים עולים.
כן, אבל,
עולה,
אבל, אבל, אבל,
אתה בסוף
אבל,
אבל, משלם
אבל,
את זה.
אבל בסוף, את הפקקים כן אפשר לחסוך, ויותם, מי השם ההסתדרות?
אתה יודע, אני אגיד לך משהו, בן אדם יכול להיות גם עם התקף לב וגם עם סרטן בו זמנית.
אבל כל זה השמים, רגע, לגבי הנמל, זה הכל החלטה של ההסתדרות?
אני חושב שמחפשים את הגרוש מתחת לפנס ולא איפשהו באמת. אני לא חושב, אני אגיד היה לא פופולרית, אני לא חושב שהבעיה שלנו עכשיו היא ההסתדרות.
אלא?
אני אומר את הדברים בצורה הכי ברורה.
אבל בקצרה,
כי הבעיה שלנו היום, אני שם את האצבע היום על שרת התחבורה. אני אומר את הדברים בצורה הכי ישירה, וכך אני מאמין. ההסתדרות, אפשר להגיע איתם להבנות, ההסתדרות היא לא המכשול. צריך היום לגייס עובדים בנמל חיפה ובנמל אשדוד, הרבה עובדים. חסרים בנמל אשדוד, אני אומר את זה במספרים, נמל אשדוד בחודש מרץ, לפני פסח, שזה,
אנחנו ממש נגמר הזמן, בחצי משפט, כי ממש נגמר הזמן.
סליחה, במרץ נתנו פחות מ-50 משמרות, צריך 65.
הנמלים צריכים לגייס היום. עוד כוח אדם ומשרד התחבורה צריך להתערב.
עוד כוח אדם ובזה יוריד את התור בצורה מיידית.
אנחנו נשמח לשמוע אותה בעניין הזה. איתי רון, יושב ראש איגוד יבואני התבואות. תודה לך.
המון תודה. בשרות טובות. הרבה בריאות. ביי.
יום טוב. פרסומות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
הוא חי תמיד איתי. כל הדרכים מובילות לרשב"י. השנה, ההגעה להילולת הרשב"י מותנית ברכישת כרטיס נסיעה מראש, המאפשר לשהות בהר מירון למשך 4 שעות בלבד. לרשותכם 3 סוגי כרטיסים. כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית ממוקדי היציאה. כרטיס למגיעים ברכב פרטי, המשלב עלייה להר בשאטל מחניון הרכבים הפרטיים מליפלת. וכרטיס ייעודי לאוטובוס פרטי, המשלב נסיעה מחניון האוטובוסים הפרטיים כחל. רכישת הכרטיסים באתרים, טיק צ'אק, גלאט טיקט ובעמדות נדרים פלוס או קהילות ברחבי הארץ. פרטים נוספים במרכז המידע לתחבורה ציבורית, כוכבית 8787 ובקו המידע של הילולה, 03-509-8000. מגישים, המשרד לשירותי דת, משרד התחבורה והמרכז הארצי למקומות קדושים.
איי, איי, אחת, אחת. איי, איי.
שיחה אחת לכל שירותי טרום הלידה? בטוח זה כללית. אז במקום לתאם תור לכל בדיקה בנפרד, את קובעת את כל הבדיקות לכל תקופת טרום הלידה בשיחה אחת. חייגי כוכבית 2700, הקישי אחת לרפואה יועצת ו3 למוקד. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? חדש, סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
ביום חמישי הקרוב, בעזרת השם, זה קורה. אירוע הסיום החגיגי של שבוע ההייטק החרדי. שידור חי של 4 שעות ממלון רמדה בירושלים, ועל במה אחת בחירי עולם ההייטק ואישי הציבור, וגם בחירת חברת הסטארט-אפ של השנה. רוצים להשתתף באירוע? הרשמו עכשיו במייל 22@strudel90.fm.co.il או באתר כל חי. שבוע ההייטק בחסות עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו והכניסו ילד נוסף. כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
הזמן כלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד 42 דקות, אומרים שלום לרועי כהן, נשיא לשכת העצמאים. רועי, שומע אותנו? יאללה, שומע את רועי כהן, בעקבות האישור אתמול בקריאה ראשונה בכנסת, על מענק סיוע לעסקים שנפגעו בגל האומיקרון. רועי, שומע אותנו? רועי כהן, נשיא לשכת העצמאים? אנחנו לא שומעים אותו. אז רועי שומע אותנו? רועי? טוב, אנחנו מדברים אל הרב, נסיים עם הרב, עם הרב שלמה ישון, ראש מכון כתר כלכלה על פיתורה. שלום הרב.
שלום וברכה.
אוקיי, אז אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר ההלכה, שמתוך כך זוכרו. אנחנו ככה שבוע לפני ל"ג בעומר, אבל יותר קרובים לפסח שני. על מה נדבר היום?
טוב, אז האמת היא ברשותך, לא על פסח שני ולא על ל"ג בעומר,
אוקיי.
אלא על איסור הונאה, שאנחנו קוראים עליו בפרשת השבוע.
פרשת השבוע, כן.
כן, זכיתי בקירו מקרא לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. וההלכה אומרת שאדם שמוכר או קונה בפער של פחות משטות, מהמחיר במחיר השוק המקח נקנה. אבל שטות מחזיר את ההונאה, יותר משטות, יותר משישית, המקח בטל.
כלומר, כי אסור לי להרוויח יותר משישית מהפער מהשוק?
אז באמת בשאלה הזאת יש חקירה מעניינת. מה המהות של הדין הזה? זאת אומרת, האם מדובר פה באמת באיזושהי קביעה של התורה שיש חוסר הגינות, באמת הרווחים כל כך גדול, שאתה רוצה להרוויח שישית יותר מאשר מחיר השוק. אגב, זה לא בדיוק שישית, זה 20%, כי זה שישית מלבר, מבחוץ. דהיינו, אם אתה רוצה להרוויח 20% יותר מאשר מחיר השוק, זה כבר דבר שהוא מבטא חוסר הגינות, ולכן התורה קובעת שהמקח בטל, או שאולי זה נובע על בסיס, זה מושתת על בסיס של טעות. כלומר, יש פה איזשהו הנחה, נקודת מוצא, שאם אחד הצדדים היה יודע שהמחיר שהוא משלם או מקבל הוא שונה באופן משמעותי ממחיר השוק, הוא לא היה קונה. האם יש פה חוסר הגינות או שיש פה טעות? וההשלכה של תהיה, מה קורה כאשר הקונה יודע שמדובר במוכר שהוא מרוויח הרבה מעבר למחיר השוק? האם במצב הזה יכול הקונה לטעון, יש פה הונאה ואני רוצה לבטל את המקח? ושיגיד לבוחר, אתה ידעת שאני אקרן, אני מוכר ביוקר הרבה מחיר השוק, ועל דעת זה קנית. אז הדבר תלוי בזה, והלכה למעשה, נפסק בשולחן ערוך, שגם כאשר המוכר אומר לקונה במפורש, כן, דע לך שאני ייתכן שאני מוכר יותר יקר, אנחנו מראש מתנים שגם מחיר יהיה מעבר למחיר השוק, המקח יהיה קיים ולא יתבטל, גם אם יתנה תנאי כזה, יכול הקונה לבטל את המקח. אלא אם כן, אמר לו המוכר במפורש, אלא אם כן אמר לו המוכר במפורש, המחיר שמחיר השוק הוא 100, ואני מוכר לך את 200. ואז אם הקונה אמר בסדר, אני מסכים, אז המקח קיים.
ומה, מחיר השוק זה הממוצע?
עכשיו, מה זה מחיר השוק? זה שאלה מצוינת. מה היום מוגדר כמחיר השוק? יש בזה דעות שונות, איך להגדיר את מחיר השוק דיין
הונאה. זה מזכיר לי את ה... יש מוצרים שמיובאים מחול, כמו משחת שיניים, שמחוקק קבע שחייבים לרשום מה המחיר שבחול מול המחיר בארץ.
מעניין, מה זה מחיר שבחול? גם מחיר שבחול הוא
בטח... ממוצע, ממוצע במדינות, כן.
אז גם כאן, יש שומרים, יש הפוסקים שאומרים, שמחיר השוק יהיה מחיר הממוצע. יש שומר שהמחיר הנמוך, הוא מחיר השוק, המחיר התחתון. יש שומר שהמחיר הקובע הוא ממוצע. אגב, יש לזה השלכה מעשית שיכולה להיות מאוד אקטואלית. יש לפעמים שאדם קונה מוצרים באינטרנט או מקומות אחרים, והמוכר כשאלה את הנתונים לאינטרנט, טעה בהקלדה, ובמקום לכתוב 1,000, רשם 10. עכשיו, ברור לחלוטין ש10 זה לא מחיר השוק, ברור לחלוטין שיש פה פער של מאות אחוזים.
זאת אומרת, גם כשזה לרעת המוכר, אז יש פה דין של הונאה בעצם?
הונאה היא לשני הכיוונים, בדיוק כך. הונאה היא לשני הכיוונים.
זאת אומרת, אם על פי הלכה, אני אומר, ה-20%, אז אם לקחתי 20% פחות מדי, ולא שמתי לב, ולא נתתי איזשהו גילוי, אז אני יוכל לבקש על פי הלכה לבטל את המקח.
לבטל את המקח, נכון.
אז אוקיי, זה חשוב וזה מעניין, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, הרב, יש מחיר של שוק, ויש מחיר של... מה שמכונה גזלן, כן? הרי אף אחד לא מצפה ממי שמוכר מים מינרלים במדבר, שיגבה מחיר של רשתות שיווק.
ברור לחלוטין. מחיר השוק הוא נקבע בהתאם למיקום, ובהתאם לאיכות השירות שמקבלים. יש מקום שיש לך מישהו שמשרת אותך, ויש מקום שאתה נחלבת המוצרים וכן הלאה. ברור. הכוונה היא, מוצר דומה גם מבחינת איכות המוצר, וגם מבחינת תשואת המחירה.
תקנו ותמכרו ביושר, ונזכיר שגם או קנו מיד עמיתך, להעדיף לקנות מיהודים. יש עניין כזה, זה חשוב, וזה נלמד גם מפרשת השבוע. הרב שלמה ישון, ראש מכון כתר, כלכלה והלכה. תודה. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע, שלום שלום, שטח כלכלי לשבוע זה, להיפגש פה בעזרת השם באותה שעה, בשבוע הבא, על הצדקה כתוב, ובחנו נינה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.